אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום, שלום לכם ובוקר טוב, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו 60 מחדש בפתחו של עידן חדש, מלא אתגרים מכל סוג. בשעה הראשונה יהיה לנו הרבה מאוד קולנוע, שני פסטיבלי קולנוע לפחות, עוסקים בזקנים וזקנות, בני ובנות הגיל השלישי. נדבר כאן עם היוצרים ועם המנהלת האקדמית של הפסטיבל האנתרופולוגי. נדבר גם על תופעה מדאיגה שבה נציגי גופים פיננסיים מנסים לשדל אזרחים לפדות את כספי הפנסיה שלהם, אבל מוקדם מהמתוכנן. נדבר גם על סכסוכי שכנים שבהם מעורבים בני הגיל השלישי. נדבר גם על חוג קריאה לבני הגיל השלישי שנקרא חיבוק, ויש כאן משחק מילים, בוק, ספר, קריאה. נדבר עם היזמית של המפעל הזה, נדבר גם עם מתמודד בגמר תחרות כוכב העיר של תל אביב לגמלאים, וגם נהיה עם הזמרת והפסיכולוגית הילה כהן אלעזר עם אלבום חדש שלה. כל אלה ביחד עם מוסיקה ישראלית מראשית הפופ הישראלי ככל שנספיק. בצוות טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת, אני איציק יושע. נתחיל עם
60 החדש.
בסוף החודש הזה יתקיים שבוע הקולנוע האנתרופולוגי, כן, יש דבר כזה, והוא שיתוף פעולה שבין סינמטק ירושלים לבין המחלקה לאנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. ובמסגרת הפסטיבל הזה יוקרן גם הסרט נערות לוח השנה. אם נדייק, הוא יוקרן ב-29 בנובמבר בסינמטק בירושלים. הפרופסור תמר אלאור היא אנתרופולוגית מהאוניברסיטה העברית, היא חוקרת מגדר ודת, והיא גם המנהלת האקדמית של הפסטיבל. בתקופה האחרונה הפרופסור אלאור גם חוקרת תרבות חומרית וסגנון מקומית וגם מקומי, וגם על זה אנחנו נדבר איתה. שלום לפרופסור תמר אלאור.
שלום, שלום.
מה שלומך?
בסדר, אין לי טענות.
לי יש, אבל לא נדבר עליהם עכשיו.
טוב.
11 שנים לפסטיבל הזה, וזאת כבר מסורת עם שורשים. אולי תני לנו ככה, לפני שנדבר על נערות לוח השנה, סקירה כללית על הסרטים בפסטיבל, שנדע מה מתוכנן לנו שם.
אז באמת, 11 שנים, או פסטיבל ה-11, זה כבר אנחנו נכנסים לגיל ההתבגרות. אנחנו מקבלות, נורית קדר, השותפה שלי ואני, אנחנו מקבלות בכל שנה לכל הקורא, למעלה מ-100 סרטים, וזה קשה מאוד לבחור, ואנחנו בסיכומו של דבר מגיעות לאיזושהי רשימה של 14 סרטים, שמייצרת קשת גדולה גם של המקומות שבהם הסרטים האלה צולמו, אם זה באמזונס או באפריקה, או בסין, או ברוסיה, או באיסלנד, או בנורווגיה, או בסרילנקה. באמת מרחב מאוד מאוד גדול, כולם נעשו בשנה, שנתיים האחרונות, ומגוון הסוגיות שהסרטים האלה מעלים, הוא כרוחב חיינו. זאת אומרת, באותו סרט תמיד יהיו דברים שקשורים למגדר ולמעמד ולגזע ולצבע ולמשפחה, אבל תמיד יהיה שם איזה משהו מוליך, איזה נרטיב שמושך את הסרט. וככה שבעצם אנחנו יכולים להגיד שהשנה יש לנו דברים שעוסקים בהגירה, בחיפוש אחרי בית, למשל סרט מפינלנד על ילד שנעקר מסומליה, כשהוא היה קטן וגדל שחור בפינלנד, הוא מנסה לחזור לסומליה עם המשפחה שלו, כי הוא שמע שבאדמת הוריו יש זהב או מתכות אחרות שיקרות לתעשייה. האם אפשר לעשות את התנועה בחזרה מהעולם המערבי לאפריקה? סוגיות שקשורות לעתיד ולתקוות של אנשים צעירים ברוסיה. אני חושבת שהסרט נעשה כמובן לפני המאבק, לפני המלחמה באוקראינה, ועוד הרבה דברים שקשורים באמת לכל מה שכרוך בחיים שלנו כאן בזמן הזה.
קצת על הרעיון הזה של פסטיבל אנתרופולוגי, למה בעצם אין להם מקום בפסטיבלים הרגילים, הדוקומנטריים או אחרים שמתנהלים?
קודם כל יש להם. Okay. יש להם והם שם. הם שם. אנחנו מוצאות את עצמנו לא פעם מתחרות עם דוק אביב או עם פסטיבל ירושלים על איזה סרט ספציפי. יש. אבל מה אין? אין את הדגש, או את תמיד אנחנו נשאלות על ההבדל אם קיים בין סרט דוקומנטרי לבין סרט אתנוגרפי. ואפשר לנסות לענות על שאלת מיליון הדולר הזאת, בעיקר היא נפטרת כשרואים את זה. או כאשר אנתרופולוג או אנתרופולוגית היו מעורבים וזה קורה, כמו השנה למשל, האורח שלנו מנורווגיה, פרופסור טרון וייג, הוא אנתרופולוג שעובד שנים רבות באזור של הסאב סהרה, והוא גם עושה סרטים והוא גם מורה לקולנוע אתנוגרפי. אז זה נורא בולט, למשל, הסרט הזה עוקב משהו כמו 5 שנים אחרי אותה משפחה. זאת אומרת, זה אדם שיש לו קשרים ארוכים עם מקום ועם משפחה, והוא חוזר אליהם, עוקב אחריהם, והכל מאוד רגוע ואיטי ומשתהה ומתעכב. סרטים אתנוגרפיים יש להם את התכונה הזאת, שהם לא סטורי.
כן. אוקיי, בואי ניגש לסרט של לשמו התכנסנו כאן, נערות לוח השנה. נספר רק שמדובר בקופרודוקציה שוודית-אמריקנית. מביא סיפור של קבוצה מאוד מיוחדת, קבוצת ריקוד, או הם נראות כמו צ'ירלידרס, אבל קבוצת מחול של בנות 60 פלוס מפלורידה. תני לנו מכאן את הסיפור.
אז כשקיבלנו את הסרט, התאהבנו בו מהר מאוד והתפלנו.
קשה שלא, כן.
נכון, בדיוק. בשנה שעברה, הסרט שפתח את הפסטיבל, קראו לו The Bubble, והוא היה על אנשים שגרים ממש בסמיכות לקבוצת הבנות המדהימה הזאת, בפלורידה, באזורים שנקראים The Villages. אנחנו יודעים שפלורידה היא hub לאנשים שפורשים ומגיעים לחיות בה את שארית חייהם. והסרט ההוא היה...
אני אוהב להגיד השליש האחרון.
השליש האחרון, כן. היה בו וייב כל כך אחר, הוא היה על איזה ניתוק, ועל איזה אנשים שחיים בסרט, אבל לא במובן של הנשים האלה שבעצם מביימות ומזיזות ודוחפות את הסרט של החיים שלהם, אלא אנשים שנסגרים וחיים בסביבות מוגנות, ועושים לעצמם כל מיני דברים שהם כרוכים רק בזנב של עצמם. והראינו אותו בפתיחה, הוא גם היו בו גיבורים שובי לב, אבל על כל הביקורת שהניעה את ההתבוננות של הבמה הייתה לעניין הזה של הג'נטריפיקציה שהכפרים האלה עושים לתושבים בפלורידה, ולהתנחלות הזאת שמנותקת מהסביבה שלה. ואילו כאן באמת רואים הקבץ של נשים שלכל אחת יש סיפור חד פעמי כמו שיש לנו, שזה יכול להגיע ממקום של הצלחה, וזה יכול להגיע ממקום של מחלה, וממקום של צער.
אז בואי תבחרי באמת אחת או שניים, ככל שיספיק לנו הזמן, כדי להביא את הסיפור שלה, ולשים אותו בקונטקסט של החבורה הזאת.
אז למשל, אחת הנשים שזה לא פלא שהיא תופסת תשומת לב רבה, היא מתמודדת עם סרטן, והיא חולה. והן רקדניות, כמו שאמרת, אני חושבת שזה נורא נכון.
אנחנו צריכים להרחיב ככה, לפתוח איזה סוגריים רחבים, ולספר בדיוק במה הן עוסקות, החבורת נשים המצוינת הזאת. ספרי לנו מה קורה איתן בעצם. איפה הן מופיעות, בשביל מה הן מופיעות?
בדיוק, הן מתארגנות ועושות קאברים, כן? הן לוקחות שירים, רוקדות אותם, יש להם חוריאוגרפי שעושה את החוריאוגרפיה, מלמדת אותם את החוריאוגרפיה, הן תופרות לעצמם, קונות ותופרות לעצמם בגדים למופע, והן מופיעות.
וחייבים לומר להם בגדים מאוד מצויצים, מאוד צבעוניים.
מאוד מצויצים, מאוד להקת אבא,
להקת אבא על סטרואידים. כן,
יש בהם משהו של מין מופע דרג, מופע מאוד מודע לעצמו, מאוד מאוהב במה שהוא עושה, והן בעצם תופעות לעצמן והן מופיעות בעיקר במרכזים של אנשים מבוגרים, ואת הכסף הן נותנות לארגונים של מטפלים בחיילים, חיילים שהם נמצאים בפוסט טראומה או בבעיות, אנשים ששרתו בצבא ארצות הברית, שהקהל האמריקאי לא כל כך מכיל אותם ואמפתי אליהם, כמו שאנחנו נגיד מכירים במקומותינו. אז הפעולה היא פעולה שיש לה מנוע חברתי לשני כיוונים. קודם כל, פנימה אליהן, כאל קבוצה שעושה פן, שמשתוללת, שחוגגת גוף ומוזיקה, ולהראות את עצמך בתלבושות הכי אקסטרווגנדיות.
ואת הביחד של חבורת נשים.
שתומכת, שיש בה גם בתוכה מגדרים שונים, זאת אומרת נשים נשואות ונשים שהם גיי ונשים שהם מחוברות לאנשים רווקות ונשים שהם מחוברות למשפחה שלהם ונשים שהם מנותקות. כלומר יש מגוון מאוד גדול של אותה נשיות לכאורה, ואז יש גם את החיים בהקשר של המרחב שבו הם נמצאות, של מבוגרים אחרים ושל ארצות הברית. וזה מדהים לראות את העוצמה ואת הפן ואת האופטימיות ואת התמיכה ואת הרצינות ואת הבכי, הן באמת מדהימות.
אז אולי באמת בואי נתמקד עכשיו בסיפורה של אותה אחת שמתמודדת עם סרטן, והקבוצה היא באמת איזשהו מקור חיים אמיתי בשבילה.
כן, ואני חושבת שהדבר הזה של מחלה שהיא מחלה שנראית, הסרטן, כן, העובדה שהיא נראית בגוף, שאת מרזה, שאת מאבדת את השיער, שזה פוגע בך במקומות שהם נשיים, כן, הסרטן, סרטן ספציפי הזה, העובדה שהיא לבד, וביחד בעצם בתוך ההקשר של הקריירות הקודמות שלהם, של מה הם היו, ומה הם עכשיו, בעצם הקבוצה בונה אותה מחדש כחברה חזקה, כחברה שהם יכולים לשדר לה איזשהו עתיד ואיזושהי אופטימיות שבתוכה היא תפעיל, כן, יש קטעים שהיא לא יכולה יותר, שהיא יושבת בצד, שהגוף כן, בוגד בה, כן. מישהי שהגוף היה הכלי שלה, כן? שהייתה חזקה, שהייתה מוליכה, שזאת שהסתכלו עליה כדי לעשות את התנועות. ואז כשאת צריכה לעבור את המחלה הזאת בתוך ההקשר הנשי, זה סיפור אחר לגמרי.
בוא ניקח סיפור של עוד אחת, יש לנו זמן לעוד אחת מהדמויות בסרט הזה, נערות לוח השנה.
אם אני זוכרת נכון, כי ראיתי את הסרט נורא נורא מזמן, השוטרת, אתה זוכר?
כן.
את השוטרת, שוב, מין, בארץ זה גם נורא שונה, אבל שוטרת בארצות הברית, זה יכול להיות משהו שגם מאוד משחק על הזהות המגדרית. יש משהו מאוד, זה קצת כמו שאנחנו רואים, נגיד כאן, ממקפיות כאלה שהולכות עם נשק, עם המפתחות, עם הזיקים.
כן, מיליטריסטיות.
משהו עוצמתי כזה, כן. כמעט אלים. וזה לנגד עינינו בעצם האחווה, והיא יוצאת לפנסיה, כן? והיא באה לחיות במקום הזה, והיא צריכה פתאום להיות במקום, להתחבר לנשים כאלה שיכול להיות שהיא בז עליהם קודם, שיכול להיות שאת מסתכלת הרבה פעמים על חבורות של, כמו שאנשים שלא רוצים ללכת נגיד לדיור מוגן.
כן.
אני לא רוצה להיות עם האנשים האלה, אני לא הם, זה לא פרצוף שלי, זה לא, אני מבוגרת, אבל אני לא זקנה, כן? ופתאום היא, החבורה הזאת מאפשרת לה לעשות את המעבר הזה,
כי
להתחבר.
היא נוגעת בחלקים שהיא לא העזה, נכון, להתקרב אליהם קודם.
נכון לגמרי. ואז במקום הבטוח הזה, היא יכולה להתחבר לזה, והיא יכולה למצוא את הדרך שלה לפאזה חדשה ואחרת, ומעניינת לא פחות, מרתקת לא פחות, מזאת שהייתה לה עד שהיא גמרה להיות שוטרת.
מה לקחת את כמנהלת אקדמית של הפסטיבל מהסרט הזה?
אני בגילי יכולתי להיות בשורות שלהם. יכולתי להתחבר, קודם כל אני ספורטאית והייתי רקדנית. אז המקום הזה של לרקוד ולהשתולל, לפעמים אני חושבת שהעובדה שאני ספורטאית זה כי אין לי איפה לרקוד. אולי אם הייתי יכולה להמשיך לרקוד, אז אולי לא הייתי מטפסת עם האופניים למרומי הרי העולם וירושלים.
אז הנה, הרימי את הכפפה שזרקת לעצמך, והקימי לך קבוצת ריקוד.
קבוצת בנות. אני חושבת שיש אולי פה ושם, אבל נשים מבוגרות מגיעים מסוים, לא יכולות לרקוד.
יש נשים בכחול, נדמה לי, להקה נהדרת.
אז כן, אז לחזור לגוף, לחזור לשמחת החיים, ולחזור לחבורה של בנות, זה תמיד עושה.
אז בואי נחזור קצת, נזכיר, הסרט יוקרן ב-29 בנובמבר בסינמטק ירושלים, נכון?
נכון, ביום שלישי, מיד לאחריו ערב הפתיחה, שגם ממשיך עם בנות, אבל בתמונת היפוך אולי עם ילדות מתבגרות שמשחקות כדורסל באיסלנד, ושליגת הכדורסל באיסלנד לא מאפשרת להם להתחרות עם בנים, והן ממש מתעקשות על זה.
יפה. יש לנו קצת זמן, ואני הזכרתי בפתיחת דבריי שאת חוקרת תרבות חומרית וסגנון מקומי. אני חייב לפצח איתך את הכותרת הזאת.
קשקוש האקדמי הזה.
אני לא אמרתי.
את אמרת. כן, תרבות חומרית זה אחד מהאזורי העבודה הקלאסיים של אנתרופולוגיה. אנתרופולוגים תמיד כשהם הלכו לקבוצות רחוקות, שהם לא ידעו את השפות שלהם, אז הם הסתכלו על הקדים שלהם ועל התחפושות שלהם ועל כלי הפולחן ועל הארסלים והשטיחים והמחצלות, וניסו בעצם להבין את, 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 את רוח התרבות דרך דרך הכלים, מה שהארכיאולוגים בעצם עושים לגבי תרבויות של בני אדם שנעלמו, שלא חיים. והכיוון הזה של מחקר תרבות דרך עולם החפצים הוא מאוד, מאוד חזק באנתרופולוגיה, היו לו שנים שהוא לא היה, והיום הוא בא בגדול לא רק באנתרופולוגיה, אלא יש היום טרנד, מה שנקרא המפנה לחומר, בכל האקדמיה, וגם אם נגיד במוזיאון תל אביב היום, דלית מתיתיהו, עוצרת אמנות הישראלית, ארגנה את ארוחת הקבע דרך המילה דמיון חומרי. תסכים המון בחומר, במשהו שהוא לא הטקסטואלי, אלא שהוא באמת יש לו נוכחות של, 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 של מרקם, של טמפרטורה, של צבע וכו'. מה שאני ניסיתי לעשות במחקר שפורסם בספר סנדלים, וגם הייתה תערוכה, ועכשיו במחקר על המזבלה הראשונה של תל אביב המנדטורית, וגם הייתה תערוכה בחולון במוזיאון הייצור, זה להסתכל על, לשאול קודם כל, האם התפתחה בישראל הצעירה, האם התפתח סגנון מקומי, האם אנחנו יכולים להסתכל על חפץ, או על בגד, או על כלי, ולהגיד, זה ישראלי, אני רואה לפי התכשיט הזה, אני רואה לפי הצורה שלו, לפי הצבע שלו, לפי צורת העבודה שלו, אני מזהה אותו בין הרבה מאוד תכשיטים אחרים, ואני אומרת, זה ישראלי, או לגבי נעל, או לגבי בגד, או לגבי, שואל את זה לגבי מוזיקה, מוטי רגב ואני כתבנו על הסגנון הישראלי דרך מוזיקה וחפצים.
אוקיי, פרופסור תמר אלאור, זהו, פה הזמן שלנו כבר, זהו, אבל למדנו משהו ככה בקליפת אגוז על תרבות חומרית וסגנון מקומי. פרופסור תמר אלאור, המנהלת האקדמית של שבוע הקולנוע האנתרופולוגי, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם, בואו לראות.
ביי ביי. 60 החדש. ביום ראשון הקרוב ייפתח פסטיבל קולנוע דרום, מיסודו של בית הספר לאומנויות הקול והמסך במכללת ספיר שבנגב. בפסטיבל הזה משתתפים 51 סרטי גמר של סטודנטים וסטודנטיות לקולנוע. כמה מהסרטים שהוקרנו במהלך הפסטיבל הזה עוסקים בדמויות זקנות וימים של סיום החיים. ובדקות הקרובות אנחנו נמשיך לדבר על קולנוע, פעם על הסרטים מהפסטיבל. אמרתי לכם, השעה הזאת תהיה עם הרבה קולנוע, וזה כיף. אז ככה, אנחנו נדבר עוד מעט עם שניים מהיוצרים של פסטיבל דרום. הראשון הוא יהיה הסרט הקצר Paradise Express של היוצרת נטע בנימיני. בסרט, אני חייב להגיד לכם, הנהדר הזה, הגיבורה נעמי מלווה את אמא רותי לקליניקה בשוויץ, שם היא אמורה לעבור מה שאנחנו מכירים כהמתת חסד. הסרט הזה הוא מין מסע מטורף שבו הומור שחור וכנות גדולה וחשבון נפש ככה מתערבבים ויוצרים סרט עם סוף לא טוב כמובן, אבל אולי כן. שלום לבימאית וכותבת התסריט של Paradise Express, נטע בנימיני.
אהלן, תודה רבה.
תודה לך, מה שלומך?
אני מעולה, מה שלומך?
אני ראיתי את הסרט שלך וממש נפעמתי ממה שהבאת בו. אז באמת עשית יופי של סרט, אני ככה צחקתי, בכיתי, כנראה בדיוק מה שתכנת, נכון?
וואו, תודה רבה. כן, מאוד חשוב לי שיצחקו, בין היתר.
כן. אז בואי, ספרי לנו את ככה קצת על נעמי ורות, הבת ואימא.
כן, אז...
אגב, כמו... מעניינת מאוד הבחירה, כמובן היא לא מקרית, של רות ונעמי.
כן, לחלוטין.
כן, אז את רוצה לדבר על הבחירה? לא, קודם ספרי לנו על הדמויות, אחרי זה נדבר על הבחירה בשמות.
אין דעיה. אז בעצם כמו שאמרת קודם, הסרט עוסק בדקות האחרונות של נעמי ורותי ביחד, נעמי היא הבת ורותי היא האימא, כשנעמי בעצם מלווה את רותי לקליניקה למסת החסד, לבצע מסת חסד עבור אימא. ומה שאנחנו בעצם רואים בכמה דקות האלה, הקצרות, זה חוויות של סוף חיים כשהסוף ידוע מראש. זאת אומרת, בזה בחרתי להתעכב, כשאנחנו שולטים בסוף שלנו, איך זה משפיע על הדקות האחרונות בחיים. וזה בעצם מעין מראה למערכת היחסים של אימא בת שהייתה במשך כל החיים, אבל אתה יודע, הרגעים האחרונים תמיד חשתי וזהו.
אז זהו, אז הסרט נפתח באמת באירוע שמבשר את הצחוקים הבאים. ככה, נעמי מובילה את אמא רות בכיסא גלגלים. רות נראית חיונית לחלוטין, היא לא נראית כמו מי שהיא נוטה למות.
נכון.
ובאחת הפניות בתוך הקליניקה הן פשוט פוגעות, זאת אומרת יותר נעמי שמובילה פוגעת בעציץ שאף לרצפה הוא מתנפץ ואז מגיעה האחות המקומית שהיא חמורת צבר הרבה מעבר למה שאתה מצפה ממישהו שצריך לקבל את האנשים שהולכים לסיים את חייהם. למה בחרת ככה לפתוח?
בחרתי לפתוח ככה כדי להראות את מערכת היחסים ואת גם מערכת היחסים בין הדמויות, אבל גם את היחס למוות. ושוב, כשאתה יודע מראש מתי יגיע יומך בעצם, יש איזשהו יחס שונה לזה. ובמקרים של המתת חסד, שהם כמובן ממחלה כרונית קשה וחשוכת מרפא, יש בזה הרבה הקלה, גם אם היא רק על פני השטח ומתחת לפני השטח מבעבועים רצונות אחרים. קודם כל אתה נכנס למקום האחרון בעצם שתהיה בו בחיים, באיזושהי הקלה, באיזושהי חמלה.
כן, אנחנו מיד נגיע לאן את לוקחת אותנו בסרט, במקום הזה של הרגעים האחרונים, אבל אני רוצה לשאול אותך יותר על ההתכוננות, על הכתיבה של התסריט. כמה את היית קרובה באופן אישי לאירוע מהסוג הזה של ליווי מישהו לקראת סיום חייו?
אז לפני כמעט 3 שנים אימא שלי הובחנה כחולת ALS, מחלת ניוון שרירים, חשוכת מרפא, אין לה כרגע תרופה או טיפול כלשהו, וטפו טפו היא עדיין בחיים, ולא יצא לי ללוות אותה להמתת חסד בשוויץ, אבל זה לחלוטין ככל שמתקדמת המחלה איזשהו נושא שעולה בינינו יותר ויותר.
הוא עולה ביניכן?
כן, הוא עולה בשיח של כל המשפחה.
מה אומרים?
אנחנו יודעים כמשפחה שהיא תרצה לסיים את חייה שם, באופן, שוב, שבו תהיה לה שליטה על כמות הסבל שלה, ועל איך לסיים את החיים שלה בצורה מכובדת. אבל כמובן שיש הרבה קושי בדבר הזה, וגם הרבה אי הסכמה על באיזה שלב במחלה, זה כבר סבל שהוא בלתי ניתן לסבול אותו.
אם את מוכנה, קחי אותנו רגע, כמה שאת יכולה לדיון הזה שמתנהל באמת בינך לבין אמך לבין שאר בני המשפחה. מה אומרים? מי בעד? מי נגד? מי קובע את הגבולות? עד כמה מדברים על הפחד, על ההשלמה?
אז קודם כל אני אגיד שבמהלך הדיון הזה אני משתדלת רציונלית כמה שיותר לזכור שאמא שלי אדם אינדיבידואל, ואני גם בן אדם, ואין לי זכות להחליט מתי מישהו אחר יסיים את חייו. אבל כמובן שיש הרבה, אני רוצה, האינטרס שלי האישי הוא להאריך את חייה שלי מכמה שאפשר. ואימא שלי יש לה נקודות מאוד ברורות שבהן שהיא לא רוצה להגיע אליהן. מבחינתה ומבחינתה בלבד, כשהיא תהיה בכיסא גלגלים, היא לא רוצה לחיות יותר. מבחינת שאר בני המשפחה, מבחינתנו יש חיים, אפשר לראות קולנוע. אפשר לקרוא סרטים, ספרים, סליחה, אפשר להיות עם בני המשפחה, לבלות זמן עם חברים. יש עוד המון המון דברים לחיות עבורם, ואני חושבת שזה קצת קונפליקט שגם עולה פחות או יותר בסרט. אבל זה גם דיון על איכות חיים ובאיזה איכות חיים שווה לחיות.
כן. ומה, וברגעים האלה יש ככה ניסיונות לשכנע אותה, או היא מנסה לשכנע אתכם בצדקת העמדה שלה?
כן, לחלוטין. יש ניסיונות שכנוע, אלה שיחות מאוד כואבות, אבל כמו כל דבר, הרבה פעמים קצת קשה להגיע לאמת שמאחורי זה, וזה הרבה פעמים נשאר ברמה הפרקטית של אני רוצה להיות מסוגלת לעשות את הדברים האלה והאלה באופן עצמאי, אני לא רוצה שתהיה לי מטפלת, אני לא, כאילו, ואנחנו, שוב, אנחנו רוצים אותה בחיים, וגם לא, לא, לנו פחות אכפת לראות אותה במצבים של, של תלות מסוימת, כן?
כן. ואז בעצם את ניגשת מתוך העולמות האלה לכתיבה של התסריט של הסרט שלך, של Paradise Express, ומובילה אותנו הצופים באמת אל הרגעים האלה האחרונים של האמא וביתה, ויש שם המון רגעים מצחיקים. קחי אותנו לאחד הרגעים המצחיקים שאת תבחרי.
אוקיי, אז אני חושבת שאחד הרגעים האהובים עליי בסרט, זה כשהן מנסלות את העובדה שהן דוברות עברית במקום שדובר גרמנית ואנגלית. כדי לפתוח בשיח מקביל ביניהן אל מול האחות שבעצם מלווה אותן בתהליך. כמו כן, הרצון של נעמי, הדמות הראשית, למנוע בעצם את המתת החסד או לקבל רגעים אחרונים עם אמא שלה.
כן, היא אומרת, אפילו, את לא רוצה שנתחבק לפני?
כן. אז זה מתחיל כבר בתחילת הסרט, כשהיא מנסה לבלבל את האחות שמלווה אותן על ידי שימוש בשפות שונות.
כן, נגיד שהאחות במסגרת הפרוצדורה הקבועה של המקום מסבירה לרותי שהיא תחזור במהלך השעות האלו, הדקות הקרובות, כמה וכמה פעמים על השאלה האם את באמת רוצה למות היום, כדי לוודא שאכן התהליך קורה מרצונה החופשי של רותי. ורצונה אמיתי, ושם באמת לרגעים האלה מתנקזים החששות והפחדים של נעמי בעצם מרגע האמת שמתקרב.
נכון.
כן. והיא באמת באיזשהו שלב אומרת לה, בואי נדחה את זה, למה היום? בואי, יש לנו, אנחנו יכולים עכשיו שבוע לטייל פה בשוויץ, ורותי מתעקשת. מה היא מבקשת ממנה כצוואה?
רותי, אני חושבת שהיא מאוד מאוד רוצה לשחרר את עצמה מעול החיים שלה, כדי שלבת שלה יהיו חיים עצמאיים. כמו שלדעתה אמורים להיות. אני חושבת שזאת אחת הסיבות שרותי אפילו בוחרת לעשות את המתת החסד בשלב כל כך מוקדם, כדי לא להפוך לעול, לנטל, לא להגיע למצב שבו החיים של
זהו, וזה איזה מין כן. דיסוננס שככה בהתחלה אתה לא מבין, אתה אומר, האישה הזאת מלאת חיים ונראית חיונית לחלוטין, וזה מה לה אולי המתת חסד, אבל את זה אתה מבין באמת מהדברים שאת מספרת עכשיו. תמשיכי באמת על ההחלטה של רות למות מוקדם.
נכון, אז כמו שאמרתי, אני חושבת שהרבה פעמים יש חשש להפוך לעול, והחלטה לסיום חיים תעשה מוקדם מן הצפוי כדי לא להגיע למצבים האלה שאנחנו כל כך מפחדים מהם. אבל אז נשאלת השאלה, האם אני ממית עצמי עקב המחלה שצפויה רק להידרדר, או בגלל הפחד מהצפוי לבוא?
כן, גם בנאום בשיח הפרידה הזאת, בסוף חייבים גם לומר למי שלא ראה את הסרט, הוא מצולם פנטסטי, בסוף הם ככה קרובות בפנים, ממש באקסטרים קלוז, שניהם, שתיהן, ורותי, האמא, מספרת כמה שפעם היא חלמה להיות סבתא, וזה היה נורא כיף, אבל זה לא קרה לה, ואז מתחיל דיון, לפעמים מצחיק, על תעשי ילדים, תעשי הרבה סקס, ותעשי גם סמים, אבל רק שלא ידפק לך המוח. קחי אותנו ככותבת למקום הזה, זה דיאלוג, איך הוא נהגה אצלך?
את האמת שאין לי שיח כזה. עם אמא שלי, אני לא חושבת שכשיגיע הזמן ושניפרד אז יהיה דבר כזה, זה אולי יהיה יותר רגוע, יותר מתון, אבל את האמת שכשכתבתי את זה, זה היה מעין רצף של כל הדברים שאני רוצה, הייתי רוצה אולי להגיד לבת שלי, אם אני חס חלילה הייתי במצב כזה, וכל הדברים שלא העזתי דווקא להגיד לאמא שלי, העזתי לשחרר אותם על הדף.
אני רוצה ככה לסיום, הזכרנו את הבחירה בשמות נעמי ורות, במקרה הזה ככה היפוך, רות היא הצעירה ונעמי היא הזקנה. למה בחרת באמת בשתי הדמויות ההירואיות האלה שאנחנו מכירים מהתנך?
אז בעצם בתנך רות הייתה המלווה של נעמי.
נכון.
ורציתי שיהיה איזושהי מטאפורה או דימוי של סיפוך התפקידים שהרבה פעמים קורה כשההורה הופך להיות איזשהו נטל על הילד. אני רואה את זה בעיקר בעתיד שלי מול אמא שלי, שלפעמים צריך יהיה לקלח אותה ולהכיל אותה, ו יש כאן איזשהו היפוך שרציתי לחקור אותו בהתחלה, והשמות האלה פשוט ישבו על הרעיון הזה.
יפה. נטע בנימיני, הבימאית הצעירה המצוינת של הסרט הקצר Paradise Express, מתי אפשר יהיה לראות אותו במסגרת הפסטיבל ואולי במקומות אחרים?
הסרט יוקרן בבחורה ביום שלישי, 8 לנובמבר, בשעה 11 בבוקר, בפסטיבל קולנוע דרום.
אז הנה מכאן אנחנו ממש ממליצים לבוא לראות את זה ואת הסרטים האחרים, אבל זה באמת יופי של סרט. נטע בנימיני, תודה רבה ובהצלחה.
תודה רבה רבה. ביי
להתראות.
ביי. להתראות.
אמרנו לכם, אנחנו עם הסרטים מפסטיבל קולנוע דרום. עכשיו אנחנו עם הסרט השני, והוא של היוצר אור כהן. בשביל סבא, כך נקרא הסרט הקצר שהוא יצר, ככה בתמצית, נועם, הדמות, הוא נער בן 16 שנאלץ להתמודד לראשונה עם מוות בחייו, כאשר סבו האהוב נפטר בפתאומיות. מכיוון שהוא גם בן למשפחת כהנים, המסורת אוסרת עליו להיכנס לבית העלמין, ובעצם הוא לא יכול כך ללוות את סבו כמו שאר המלווים עד ממש בסמוך למקום קבורתו. ההבנה הזאת, הידיעה הזאת שהוא לא יוכל ללוות את סבא שלו, מאלצת אותו בעצם לייצר לעצמו רגעי פרידה שהוא יוצר מהסבא שלו. כדי לדעת עוד על הסרט הנהדר הזה, אנחנו הזמנו את היוצר, את אור כהן. שלום אור.
שלום איציק.
שלום. אולי תיקח אותנו לפתיחה של הסרט גם. מה שאנחנו רואים, ככה המצלמה קולטת מרחוק דמות של איש זקן, מתנדנדת על נדנדה, ואז מפתח הבית שעל יד יוצא דמות צעירה. כבר ההתחלה היא כזאת מין שילוב של מציאות והזיה או חלום, תגיד אתה.
כן, אפשר לקרוא לזה מציאות ודמיון. אנחנו בעצם מלווים לאורך כל הסרט את נועם, את הנער, אבל בסצנה הראשונה אנחנו רואים את הזיכרון המתמיד שלו, של סבא לנדנדה מחוץ לבית של סבא וסבתא.
כן, ומשם בעצם אנחנו מתוודעים לימים, לשעות האלה של לפני ההלוויה. קודם כל, איך הוא מגלה שסבא שלו מת?
אז זה לא מופיע במהלך הסרט, אבל הסבא נפטר במפתיע בבית, ביום שבת, ובגלל זה לא קוברים אותו באותו יום, ומחכים רק ליום לאחר מכן, והוא בעצם במהלך כל היום עוזר בארגונים לקראת ההלוויה והשיבה.
ואז כשהוא חוזר, הוא בעצם מגלה את האמבולנס, ויש לו מפגש קצת מעיק, הייתי אומר, עם הרגליים המבצבצות של הסבא המת בעצם. ספר לנו על הרגע הזה שבחרת להציג את המפגש של נועם עם המוות.
כן, במפגש הזה זה בעצם סוג של פנטזיה של נועם, בידיעה שהוא לא באמת יוכל ללוות את הסבא. זה בעצם לא דימוי של האמבולנס, לא יותר דימוי של הרכב חברה קדישה, שבעצם מוביל את הגופה כשהמשפחה מלווה אותה מאחורה, ובידיעה שהוא לא יוכל בעצם ללוות את סבא שלו ולהיכנס אל בית העלמין, הוא בעצם חולם על הרגע שבו הוא יכול לעטוף את סבא שלו בתלית שהוא קנה לו.
לבר מצווה שלו.
כן.
יש גם עוד קטע בסרט שככה אתה מפגיש אותנו עם הקונפליקטים של נועם, גם עם החברה, גם עם המשפחה, גם עם תפיסות העולם שלו. יש איזה קטע שקוראים לו, צריכים כהן בתפילה, והוא הכהן היחיד באזור, מבקשים ממנו להצטרף לתפילה, והוא ככה מנסה להתחמק. איפה זה פוגש אותך כיוצר הקונפליקט הזה בין המסורת הדתית לבין החילוניות שלך?
רוב הסרט מבוסס על הפטירה של סבא שלי ועל כל בעצם התרחקות שלי מהדת באותה תקופה. וכן, זה סוג של דוגמה לשימוש במניפולציה ש הרבה לא מרגישים שהם עושים אותה.
למה אתה מתכוון?
בבקשה לבצע את התפילה בשביל הסבא, לזכרו של הסבא, בעצם לגעת לנער בנקודה רגישה שתגרום לו לעשות משהו שהוא יודע שהוא לא רוצה לעשות באותו רגע. ומהבחינה הזאת, הרבה פעמים יצא לי להתעכל בזה שבגלל הקרבה של סבא לדת, גם אחרי המוות שלו, והקרבה המשפחתית לדת, הייתה איזושהי מעין חובה כזאת להיות נוכח גם כן בקרבה הזאת לדת, ולעשות את התפילות כשצריך.
כאשר בעצם נועם לא, 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 לא רוצה להיות חלק מהעולם הזה, מעולם המצוות והפרקטיקות הדתיות האלה. אתה באמת בכלל הרגעים בסרט מדגים את זה ממש כמעט באופן פלסטיק, ברגע שהוא מניח תפילין, והמצלמה ככה מתמקדת על העינוי שבלחיצה הקשה של רצועות התפילין על היד, ממש הידוק אכזרי כזה, עד שאתה ככה מגייס את דמותו של הסבא, שאומרת את המילה שבעצם נועם אולי רוצה לשמוע יותר מכל, שחרר. למה בחרת דווקא באמת בתפילין כסמל ל... התאכזרות כמעט של המצוות, של הנהלים או נהגים הדתיים?
מעבר לזה שזה מדבר על המצוות והנהלים, זה באיזשהו מקום מדבר גם על הרגשות השם שקיימות אצל נועם. למרות שהוא מתרחק מהדת והוא לא רוצה לעשות את כל הדברים האלה, סבא שלו עדיין חשוב לו, וכשזה נפגע... שזה פוגש אותו עוד הפעם בברכת כהנים, הוא בעצם מתמלא קצת רגשות אשם שאולי הוא קצת מאכזב את סבא שלו שכבר לא בין החיים, ובעצם ההתאכזרות העצמית בתפילין זה בעצם סוג של הלקאה עצמית גם של נועם לעצמו, קצת להתאכזר לעצמו, ובגלל זה הוא גם לא משחרר אחרי שהסבא מבקש ממנו, הוא ממשיך.
ובסיום במסע הלוויה באמת, נועם לא יכול להיכנס לבית הקברות, והוא נשאר בחוץ, הגשם יורד, והוא חולץ נעליים ונשאר יחף על האדמה החשופה של בית הקברות. ספר לנו קצת ככה לסיום על, על הבחירה בסצנה הזאת.
הרגליים הם מוטיב מאוד מרכזי בסרט. גם מבחינת זה שאולי לא רואים את זה פיזית בסרט, אבל בברכת הכהנים הרגליים גרובות גרביים, אבל הן יחפות נמצאות על, על הרצפה ללא נעליים, הכהן כשמברך, ובעצם הסצנה האחרונה עם, עם הרגליים של נועם בעצם מחברת אותו בפעם האחרונה לסבא לפני שהוא נפרד ממנו נפרד.
באותו רכב של חבר'ה קדישה, כן.
גם לרגליים החשופות ברכב, וגם לתחושה של, ה, של האדמה והחצץ ברגליים של נועם, בזמן שבעצם קוברים את סבא שלו.
יפה. אור כהן יוצר הסרט בשביל סבא. מתי אפשר יהיה לראות את הסרט בפסטיבל?
הסרט מוקרן ביום שני הקרוב, במקבץ של 11 בבוקר.
יפה, אור כהן, בשביל סבא. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לך, איציק.
להתראות.
יום טוב.
ביי ביי. 60 החדש. בזמן האחרון אנחנו עדים לתופעה שעלולה להיות מסוכנת עבור רבים מבני הגיל השלישי. אנחנו שומעים על נציגים של גופים שונים שמנסים לשדל אזרחים לפדות כספים שאמורים בעצם לשמש להם משענת כלכלית עם היציאה לגמלאות, לפנסיה. אנחנו יודעים גם על לא מעט שמתפתים וכנראה בעצם מסכנים את ימי הפנסיה שלהם באופן חמור אולי אפילו. וכדי לדעת יותר על התופעה הזאת וללמוד אולי איך להתמודד איתה, הזמנו את אלון דור, שהוא יושב ראש הוועדה הפנסיונית של לשכת סוכני הביטוח. שלום אלון.
שלום איציק.
קודם כל ספר לנו קצת מה קורה בשטח, איך זה הולך ככה, מתקשר נציג של גוף כלכלי, אני אומר בכוונה כללי, כי אני לא יודע מי מתקשר אל האזרחים, ומה הוא אומר, מה הוא אומר לי, מתקשר אליי ואומר לי מה?
אז בדיוק, זה משהו אגב שהתחיל, אפשר להגיד אולי לפני איזה עשור, עם איזה, התחילו לדבר עם אנשים, להתקשר אליהם, להגיד יש לכם כספים עבודים, בואו נאתר לכם כספים עבודים.
הר הכסף.
גם הרכסף, גם בדרכים אחרות. בוא למעשה נמצא לכם כספים עבודים, שבוא רגע נעביר את העניין הזה, אין למעשה כספים עבודים, כן? כל הפנסיות וכספים שחסכנו, זה כספים שעמלנו בעמל רב לחסוך בעבודות שלנו. ואז אנשים שלא תמיד ערים למצב שלהם או לכספים שלהם, פתאום אומרים להם מצאנו 5,000 שקל, 200,000 שקל, בוא אתה רוצה את הכסף הזה, ולפעמים אפילו בטענות מפחידות שכמו בוא תיקח את זה לפני שזה ייעלם, זה לא בטוח שזה כסף שלך ודברים כאלה, או אפילו עם אנשים זה כסף שלהם, אז מנסים לפתות אותם, אומרים, לא מסבירים לאנשים את המהות של הכסף, שזה כסף לפנסיה, וכספים שנועדו למעשה למחיה בפרישה, או במצבים שיש, אתה יודע, בעיות כלכליות וכאלה, ואומרים להם, בוא, יש לך פה כסף לקנות אוטו, לנסוע לחול, הון עצמי לדירה, ואז אנשים שלא כל כך מבינים, באים ולפעמים מתפתים למשוך את אותם כספים, ומעבר לכך שהם, למה שהם מושכים את הכספים, גורמים לעצמם לפעמים נזק מאוד מאוד גדול מעבר, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהחיסכון הפנסיוני שלנו הוא גם הכיסוי הביטוחי, ברגע שפדינו אותו, הכיסוי הביטוחי שלנו מפסיק.
כן, וצריך כמובן לומר שאותם גופים שמציעים לפדות את הכספים האלה, מן הסתם גוזרים לעצמם איזשהו קופון לא קטן.
נכון, נכון, זה למעשה האינסנטיב שגרם לדבר הזה מאוד להתפתח, התחלנו בהתחלה להגיד שהוא התחיל מזמן, אבל בתקופת הקורונה שניצלו מצב שאנשים היו בלי עבודה וחיפשו כספים, והנושא הזה מאוד התפתח וצבר תאוצה בשנתיים האחרונות, ועוד ועוד גופים, שאלת מקודם ואמרת אם אפשר לנסות לסווג אותם, אז זה לא כל כך, לפעמים זה נראה שכל בן אדם ש יש לו טלפון וקצת כסף לפרסם באינטרנט, אז פותח עסק כזה, מפרסם, בואו אני אעזור לכם למצוא כספים ונמשוך כספים. אנשים בלי הבנה או רקע בכלל בתחום, וכמובן שהם לא באים בכלל לעזור לציבור, הם באים לגזור קופון, והקופונים פה הם, אגב, אני שוב פעם לא נכנס לכיסו של אף בן אדם, כל בן אדם כמובן שעושה עבודה ראוי לשכר, אבל מדובר פה בסכומים לא הגיוניים ש גובים לפעמים 10% ולפעמים 20% ולפעמים 25%, ואפילו שמעתי יותר אחוזים מהכסף, זאת אומרת שבן אדם שעכשיו פדה איזה 200,000 שקל, יכול לבוא אותו גוף ולהגיד לו 50,000 שקל, זהו שכרי, שזה כמובן מזעזע. משהו לא הגיוני ולא מתקבל על הדעת.
כן. אתם נזעקתם בלשכת סוכני הביטוח, וגם הוצאתם מכתב התראה לרשות שוק ההון. מה כתבתם במכתב הזה?
נכון מאוד. אז צריך להתחיל ולהגיד שזה, לא התחלנו מהמכתב, אנחנו כבר תקופה ארוכה בקשר עם רשות שוק ההון, ועם עוד רשויות ממשלתיות בנמעשה, כדי לעצור את התופעה. דבר ראשון, אנחנו מבהירים גם במכתב וגם עוד לפני שכל נושא הפנסיה אמור להיות מדובר רק דרך, מטופל רק דרך בעלי רישיון, סוכני ביטוח. ולמעשה החוק מבהיר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, ולמעשה אנשים שפונים ומתעסקים בזה, מתעסקים בזה בניגוד לחוק, נותנים ייעוץ שאסור להם לתת, שהוא גם מוטה כמובן. והדרישה שלנו היא מהרשות לטפל. הדרך שהצענו,
לרשות יש אמצעי אכיפה, אפשר להגיש תלונות אצלה על פניות מהסוג הזה?
אז לדעתנו כן, כמו שאמרתי, דבר ראשון, מי שמתעסק בתחומים האלה של הפנסיה וביטוח, צריך להיות בעל רישיון, סוכן ביטוח או רישיון של יועץ, לרוב סוכני ביטוח, ולמעשה אם מישהו מתעסק בתחום שהוא לא בעל רישיון, אז הסמכות, הרשות צריך להיות סמכות כלפיו, כן. למעשה להתיק לפרסה.
בוא נקווה באמת שהרשות תתערב יותר. ככה לסיום, אלון, בוא תעזור למאזינים שלנו ולנו עם איזה עצה או שתיים, מה אנחנו צריכים לדעת כשמישהו מתקשר אלינו, הוא מציע לנו לעשות משהו בכסף שלנו בטלפון.
אז אני חושב שצד הזהב תהיה תמיד לפנות לסוכן הביטוח או איש מולכם בתחום הפיננסי, שמכיר את התיק ומטפל בכם בסופו של דבר. אם יש איזשהו כסף שמציגים לכם שהוא כסף נוסף, כנראה שאותו בן אדם יכיר, או שגם אם לא, הוא יכול מאוד, 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 מאוד מהר להתחבר לנתונים ולחבר, ואז להגיד לכם כסף שהוא באמת נועד לשימוש כזה מיידי, או שיעדתם אותו לעצמכם לפנסיה. גם ידבר איתכם על סוגיות מיסוי, סוגיות ביטוח, וככה כל בן אדם יוכל לקבל בסוף את ההחלטה המושכלת והמותאמת עבורו, ולא בדיעבד לגלות שפדו לו, הביטוח התבטל, שילם מס.
יפה, אז אם מישהו, מישהו מתקשר אליכם בטלפון, להגיד לו תודה רבה אדוני, יש לי סוכן ביטוח, אני אדבר עם הסוכן ביטוח שלי.
נכון, זה תמיד תהיה את הנכון. נכון,
אלון דור, יושב ראש הוועדה הפנסיונית של לשכת סוכני הביטוח, תודה רבה שנתת לנו את העצות האלה.
תודה רבה לכם.
להתראות. 60 החדש. עכשיו אנחנו עם חיבוק... חיבוק לגיל השלישי, חיבוק במובן ככה מחבק, כי תמיד זה טוב לחבק, אבל הפעם יש גם איזשהו משחק מילים, הבוק של החיבוק הוא פשוט בוק ספר, אנחנו מיד נדע על זה, מדובר בקבוצת קריאה למבוגרים שמתקיימת מדי יום ראשון בתשע בבוקר, בזום, לא צריך לצאת מהבית. במסגרת הפעילות הזאת קוראים ומקשיבים לקריאת ספרים וגם נעלים דיון ושיחה בעקבות הקריאה. את המפגשים האלה מנחים תמי פישל ועידו לנדמן גיגי, והקבוצות הן בכוונה קטנות על מנת שבאמת לכל אחד תהיה הזדמנות ויכולת להתבטא ולהישמע. וכדי לדעת יותר על היוזמה הספרותית המבורכת הזאת, פשוט הזמנו את אחת מהמנחות, תמי פישל. שלום תמי.
שלום איציק, תודה על ההשגה המאוד מדויקת.
כתבתם נכון, אז אני מדייק.
זה המקצוע שלי.
תגידי, מי המציא את השם חיבוק עם
הבוק? אני קופירייטרית במקצועי.
יפה לך.
ומיתוג זה חלק ממה שאני אוהבת לעשות. ובאמת המילה חיבוק עם המילה בוק ספר, וחיבוק המעטפת החברתית שאנחנו מייצרים. וזה נקרא חיבוק סיפור חברתי, כי מהר מאוד הבנו שהספר הוא רק תירוץ, והמפגשים מייצרים שיתופים סביב ספרים.
כן, מיד נרחיב על זה. תספרי רק קצת אולי על הקשר שלך לספרות, או שאין קשר?
יש קשר, קופירייטרית עוסקת בכתיבה, אני בלי שום קשר בגיל שהייתי בת 20, הוצאתי ספר, אני כותבת מאז ומעולם, לא בפן הספרותי, יש לי תואר שני בתקשורת ועיתונאות, אבל אוהבת מאוד לקרוא.
יפה. אז איך התחיל באמת המיזם הזה, היוזמה הזאת, לקרוא ספרים עם זקנים וזקנות?
אז החיבה שלי והערכה שלי לאנשים מבוגרים היא מאז ומעולם. יש לי המון חברות מבוגרות, מבוגרות אני מתכוונת מגיל 70 פלוס, אני חושבת שהן יותר חכמות ממני מעצם מיותן כאן יותר זמן.
בת כמה את?
אני בת 48. Mm-hmm. וכשהקורונה פרצה, אז הבדידות של הגיל השלישי קיבלה זרקור מאוד מאוד משמעותי, וחשבתי איך אני יכולה להפיג את הבדידות, ויחד עם חברה בהתחלה הקמנו את המיזם הזה, והקראנו 7 ימים בשבוע, ספרים, ממש עבד 24/7, כי קראנו את הספרים בעצמנו לפני שבחרנו להקריא אותם.
לקרוא אותם. לא להקריא, לא להקריא,
לקרוא. אני דווקא בדקתי עם האקדמיה, אמרו לי שלהקריא ולקרוא זה שניהם נכונים, אבל
באמת?
בסדר. כן.
אוקיי.
בכל מקרה, אנחנו מקריאים, בקורונה זה היה מאוד קל, כי באמת כל העיריות ככה הפיצו את המיזם והגענו בקלות לגיל השלישי. כשהקורונה קצת התפוגגה, אז אני לקחתי לי כמה חודשים של נשימה ועשיתי הפסקה, אבל ראיתי שהבדידות ממש לא התפוגגה ואנשים צריכים את המפגשים האלה. ואז לשמחתי חברתי לעידו לנדמן גיגי, שהוא פסיכולוג קליני שמתמחה בבני נוער ובגיל השלישי. וביחד אנחנו מנחים את הקבוצה הזאת, שפתחנו ממש לאחרונה, ומאוד התרגשתי אתמול שהתקשרתם, כי חוץ מאתר אינטרנט שיש לנו, שמי שמחפש חיבוק לגיל השלישי מוצא אותנו, לא פשוט להגיע לאנשים בגיל השלישי שהם יותר נמצאים בבית,
אז עוד מעט תספרי לנו באמת איך את מגיעה ליצירת הקבוצה, הקבוצות. קודם כל, איך את בוחרת איזה ספרים יקראו במפגשים האלה?
אז קודם כל ספרים שאני אהבתי לקרוא,
תני לי דוגמה לספר שקראתם לאחרונה.
עצמה של לטישיה קולומבני, סופרת צרפתייה, שהספר שלה תורגם למעל 30 שפות.
תחזרי אל השם, כי את נקטעת, אז לא כך שקלטנו את השם.
עצמה. כמו צמה בשיער, עצמה.
עצמה, אוקיי.
אנחנו בוחרים ספרים שהם לא ארוכים מדי, לא קצרים מדי, שהם נעימים לשמיעה, לא כלילים מדי, אבל גם לא טרגיים מדי.
למה?
כי המטרה שלנו היא בסך הכל להפיק את הבדידות וגם לעלות ככה, ולא יותר מדי... למשל, ספר שקראתי שהוא ברובו על מחלות ודברים, המטרה היא ככה לקחת את הדמיון, לצאת קצת מהמציאות היומיומית, ולא לחוות את מה שאנחנו חווים ביומיום.
הבנתי. אוקיי, אז יש גם הצעות של חברי הקבוצה לספרים שהם רוצים לשמוע אותם נקראים ומדוברים בקבוצה?
יש המון דמוקרטיה דווקא לא בקטע הזה, כי אני אגיד לך מה, הקהל שמגיע אלינו זה אנשים שמאוד מאוד אוהבים לקרוא ספרים, אבל הראייה כבר קצת מקשה עליהם, והריכוז קצת מקשה עליהם, ואז, ואנחנו בוחרים בעיקר ספרים חדשים. היה לי לא מזמן משתתפת שאמרה לי שהנכדה שלה התל אביבית, והיא קוראת את אותו ספר, כאילו היא סיפרה לה איזה ספר אנחנו קוראים להם, והיא אמרה לה, זה בדיוק הספר שאני קוראת, וזה מאוד ריגש את אותה משתתפת, שהיא מעודכנת באותה מידה כמו הנכדה של הבת ה-20. אז זה המטרה, זאת המטרה. כמו שהפן הטכנולוגי התגברנו די במאמצים, אבל הם כולם היום מתחברים בקלות, אז גם בקטע של להיות מעודכנים בתכנים, בספרים מעודכנים.
כן, אמרתי בפתיח שלי שאתם מקפידים על קבוצות קטנות, כמה יש בקבוצה כזאת?
אנחנו מכניסים עד 15 לקבוצה, כי המפגש מורכב חציו פחות, פלוס מינוס מקריאה של, מתוך הספר, והחלק השני הוא שיח, ומאוד מאוד חשוב לי שיהיה זמן לכל מי שרוצה להביע דעתו על מה שקראנו, ולאן שאנחנו מנחים את הדיון, שיהיה לו אפשרות לדבר.
אז זהו, ממה שאנחנו מכירים מקבוצות קריאה, שזה הרי פורמט ידוע ומוכר במשך שנים ארוכות, חלק גדול באמת זה המפגש הפיזי, ואני תוהה באמת עכשיו שהקורונה ככה, אפשר להגיד ברובה מאחורינו, גם תיפגשו פיזית?
אני אגיד לך,
איציק,
קודם כל, אנחנו מייצרים מפגש שהוא הכי דומה למפגש פיזי. אנשים ממש מתייחסים לזה כבילוי חברתי, עולים מאופרים ולבושים, אבל שרה מהצפון שהיא על כיסא גלגלים, היא לא תוכל להגיע למפגש הפיזי. ודווקא לה אני רוצה להפיג את הבדידות ולאפשר למפגש חברתי מהבית. ורחל, שהיא ניצולת שואה ב-94 ממודיעין, היא לא יוצאת מהבית, היא כל היום בין ארבע קירות. אז זה שיש לה פתאום הזדמנות לארח אצלה בסלון, לארח במרכאות, מפגש חברתי, אז זה הסיפוק, משם אני שואבת את הסיפוק לפעילות הזאת.
כן.
מי יכול לצאת יוצא, ברגע שהקורונה הזה יש המון בוקלבים, אבל ההבדל בינינו לבין בוקלב סטנדרטי, שאנחנו קוראים עבורם את הספרים.
יפה, אז הנה הסברת את למה דווקא בזום. דיברתם על זה גם באמת שאתם יודעים על השפעות, השלכות, על איכות חייהם של אנשים שמשתתפים במפגשים האלה. הם מדווחים באמת על שיפור במצב הרוח, בהפגת הבדידות שלהם, בשמחת החיים שלהם?
אין לך מושג עד כמה.
אז הנה, בואי תספרי לנו.
כן, אני אספר לך, יש לי היסטריה חברות שמחכות כל פעם לסיפורים שלי, כי זה תמיד נורא נורא מרגש אותי. היה לנו סיפור של מישהי ששיתפה בתחילת המפגש, שקראנו מספר שמתרחש בתוסקנה, וככה הספר, לפני המפגש עליתי כמה דקות לפני, והיא סיפרה לי שהיא לא כל כך במצב רוח ולא אכלה, כבר יום שלם, ושאלתי אותה למה, אז היא אמרה שלא יצא לנכדים להגיע, והיא לבד בבית עם המטפל, ומשעמם לה. והתחיל המפגש, וקראנו את הספר, והוא התרחש באיטליה, וסביב רשימת המשאלות, וסביב גם בישול וכולי, ובסוף המפגש היא לא שמה לב שהמיקרופון שלה פתוח, והיא צעקה למטפל שלה, יעקב, תכין לי פסטה. אז אני אמרתי, שרה, אני לא מאמינה, התיאבון חזר לך, אז היא אומרת לי, כן, החזרת לי את התיאבון. זה היה ממש מרגש.
איזה יופי.
אז יש דברים שאנחנו ממש רואים בלייב, ויש דברים שאתה יודע, שמספיק לראות חיוך לפעמים, או לשמוע את הקול של הבן אדם, או הייתה גם את דליה, שהיא על כיסא גלגלים, שלקח לי זמן, היא רצה לעזוב אותנו, כי הרגישה לא נעים שרואים אותה על כיסא גלגלים, ואני אמרתי, הסברתי לה שבזום רואים רק את הפנים עד הצוואר, שאף אם היא לא מספרת, אף אחד לא יודע, בכל מקרה זה לא צריך לשנות לנו אם היא על כיסא גלגלים או לא על כיסא גלגלים, אבל ברגע שהיא הבינה את המדיה, היא פתאום נפתחה ודיברה ושיתפה, והיא פשוט אחרי המפגש נשארה, והיא אמרה לי, תמי, תודה שלא ויתרת עליי.
איזה יופי.
אז... זה מה שנותן לי כוח.
אז בואי תמי לקראת סיום, ספרי לנו איך אפשר להצטרף לקבוצות האלה, ואם אתם תעברו את ה-15 משתתפים, תקימו בוודאי קבוצות נוספות.
אתה צודק. אפשר לחפש בגוגל הכי פשוט חיבוק, סיפור חברתי, חיבוק לגיל השלישי. אני עבדתי על האתר המון 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 כדי שיהיה מאוד קל למצוא אותו, אז חיבוק למבוגרים, ימצאו את האתר שלנו. ושם יש את כל הפרטים ואיך לפנות, ומאוד נשמח. אנחנו נמצאים עכשיו בתחילתו של ספר, אז הזמן מצוין להצטרף.
איזה ספר אתם קוראים עכשיו?
את זה שאמרתי לך, הצמה.
הצמה זה עכשיו, אוקיי.
כן, אבל שאף אחד לא יקרא אותו לפני שהוא עולה. תשאירו לנו.
אוקיי, בסדר גמור. תמי פישל, חיבוק, סיפור חברתי, איזה יופי של מיזם. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם, איציק, להתראות. תודה. 60
החדש. מתברר שסכסוכי שכנים הם לא סתם אירוע מעכיר חיים, שגם מנציח ככה איזו מציאות לא נעימה. הוא עלול באמת לפגוע בבריאות ובמצב הכלכלי של רבים מבני הגיל השלישי. התופעה הזאת קיבלה מן הסתם ייחוד ישראלי, שהרי אנחנו חברה מסוכסכת מלכתחילה. ראינו את זה. הרבה בחודשים האחרונים. אלא שתנופת הבנייה של המגדלים, מגדלי המגורים, מגדלי תעשייה, ככה אנחנו למדים עכשיו, פגעה מאוד בעיקר בתושבים הוותיקים. ולמרבה הצער גם ידו של החוק קצרה מלהושיע לפעמים. כדי ככה להבין במה מדובר, אנחנו הזמנו את עורך דין עידן אטיאס, שהיה פעם קצין משטרה, אבל ככה לא בא לו יותר להיות שם, והפך לעורך דין מומחה לנדלן ולדיני חוזים. שלום עורך דין אטיאס.
שלום רב, איציק, מה שלומך?
טוב, למה עזבת את המשטרה?
שירתי כ-14 שנים במשטרת ירושלים, ואחרי התקופה שהרגשתי שמיציתי, עשיתי לכבוש עוד יעדים, וזה סיפור ארוך.
נהיית גם פוליטיקאי, אתה לא תגיד שאל רע במשטרה למשל.
לא, לא, ממש לא. זה מקום של שליחות חשובה מאוד.
טוב, בוא ניגש לנו. תגיד, למה המגדלים שקמו הרסו בעצם את החיים של הרבה מאוד זקנים שחיים איתנו?
תראה, אני יכול להתייחס את זה פה דווקא באמת בשני הכובעים, גם בכובע הקודם של ראש משרד חקירות וגם בכובע של עורך דין. בסוף בסוף, כאשר אנחנו מכניסים לתוך שטח קצת יותר צמוד, הרבה מאוד אנשים, מגוונים שונים, המחלוקות עולות. וככל שאנחנו יותר צמודים, ואנחנו רואים את זה גם בבתים צמודים בקרקע, אבל במיוחד במגדלים, שבאמת יש תחיסה של הרבה מאוד אנשים, אנחנו מתחילים לראות סכסוכים שונים שמתחילים להתפתח. סכסוכים יכולים להיות על רעש, אישון, השטחת פסולת, השתתות על שטחים משותפים, זה יכול להיות פעם אחת בחנייה שמשתלטים עליה, וזה יכול להיות להשארת חפצים ופסולת במדרגות. ובאמת אנחנו רואים המון 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 סכסוכים שמתפתחים בין האנשים האלה, וזה באמת מעלה את השאלה של איך אנחנו פותרים את זה. ובנושא הזה יש לנו באמת את איזה מאוד מאוד ברורה בנושא, צריך להיות חכם ולא צודק. הרבה מאוד מהפעמים הסכסוכים האלה אנחנו מונעים מאגו, אנחנו מונעים מכעס, מתסכול, מתחושה שהצדק שלנו לא נעשה, ואז אנחנו יכולים להישאב להרפתקאות מסוימות. אבל חשוב לדעת שיש מה לעשות עם זה.
אז אנחנו מיד נדבר על מה לעשות, אבל אני רוצה להתייחס באמת לאוכלוסייה המבוגרת שהיא ענייננו בתוכנית הזאת, ולבדוק איפה באמת הם יותר חלשים במאבקי הכוח האלה.
אז הרבה פעמים אנחנו רואים, יש הרבה לקוחות שמגיעים אליי, על מקרים של רעש, למשל, הרבה מאוד מהשכנים שלהם עושים מסיבות, חפלות, מסיימים מגבירים למיניהם, יש הרבה מאוד מגדלים שבאמת אין אפילו הפרדה, זאת אומרת, השכן במרפסת אחת רואה את השכן במרפסת השנייה, וכל רעש כזה יכול להפריע ולמרר את החיים של אותו אדם מבוגר. לפני כמה ימים התקשרה אליי אישה מאוד מבוגרת, הרירית, שאין לה תמיכה, אין לה שום עזרה, שסובלת במשך שנתיים בדירה שהיא קנתה מריחות של גביסה ומרקחים למיניהם, מהדיירים שבסך הכל סוחרים את הדירה מתחתיה. וזה גורם לאובדן הנאה מאוד מהותי בנכס.
ריחות של מרקחים זה דבר פשוט יחסית, לא?
זה דבר פשוט יחסית, אבל רוב הבעיה פה היא שזה עניין סובייקטיבי. כן. זאת אומרת, אחד יכול להפריע לו הריח, והשני יכול להיות פחות שזה יפריע לו.
אגב, איך היא הגיעה אליך? מה, היא מכירה אותך או שאתה מפרסם שאתה פותר בעיות?
לא, לא. פרסום באינטרנט הגיע אליי, כמו שהרבה אחרים מגיעים אליי, והיא חיפשה פתרון, וזה בעצם העניין פה.
מה אמרת לה?
יש כלים. מה שאמרתי לה זה דבר מאוד מאוד פשוט. תראה, לפעמים שאנחנו באים ורוצים למצוא איזה פתרון, איזה... למצוא איזו תרופה מסוימת, אנחנו צריכים קודם כל להבין מה הבעיה, כדי שאנחנו נוכל לבוא ולשאול את עצמנו, האם כדאי לנו להילחם בבית משפט? האם כדאי לנו לנסות להילחם בדרכים אחרים? האם אולי אנחנו יכולים להפעיל אופציות אחרות? הרי בצורך העניין, כך פשרה. בפשרה כל אחד מוותר על משהו. השאלה היא על מה אנחנו מוותרים. והרבה מאוד אנשים, כשהם מנסים לפתור משהו אחד, הם מנסים לפתור את זה בדרכים אחרות לא יעילות. זאת אומרת, בן אדם שרוצה שקט למשל, אני אתן לך דוגמה אחרת. לקוחה שהצגתי, שסחרה, דווקא פה היא הסוחרת, אבל היא סחרה במשך 25 שנה בית פה במרכז, יום אחד בעיר קנו את הבית לידה ממשפחה מאוד מאוד צעירה, שעשו הרבה מסיבות, השליחו לה דברים לגינה שלה, מרירו את חייה, והיא ניסתה לפתור את הנושא הזה על ידי תביעה כספית מאוד מאוד גבוהה, שיוצרת אנטיגוניזם. עכשיו, חשוב להבין פה, פה המטרה שלה, וזה מה שאמרתי לה, שהאסטרטגיה שלה, הדרך שבה היא הולכת היא לא נכונה, כי לא תוביל אותה התוצאה, התוצאה שלה היא לא לקבל כסף, זה לא מה שהנושא של התביעה פה. התוצאה הרצויה על ידה היא שקט, ואם היא תתנגח בצד השני ותגרום לו להפסיד, הפסד מאוד צורם, זה יכול ליצור בדיוק ההפך. זה רק, הרבה אנשים שוכחים שהפסק הדין הוא לא התוצאה, התוצאה היא מה קורה אחרי. ואם היא הייתה מתנגחת עד הסוף איתם, אז היא הייתה יכולה לקבל בדיוק 5 דקות אחרי מסיבה מאוד מאוד גדולה. ולכן פה חשוב מאוד איך אנחנו מנהלים את האסטרטגיה הזאת, איך אנחנו מבינים מתחתחילה מה אנחנו רוצים, ופועלים בצורה חכמה ולא צודקת. כי צודקת הרבה פעמים לוקח אותנו למקומות של אגו, למקומות שגורמים לנו להפסיד כספים, להפסיד זמן, לקבל תחושות קשות, ואני חושב שזה קצת מתחבר להוויה של היום ועם הבחירות.
כן.
ולכן אני אומר, חשוב להיות חכם ולא צודק.
זה תמיד, אני רוצה אבל בכל זאת לנסות להישאר איתך במקומות שבהם אנשים מבוגרים, כשנקלעים למקומות האלה, הם בעמדות פתיחה פחות נוחות. תן לי עוד דוגמאות לסכסוכים כאלה שאנשים מבוגרים יצאו מדעתם על ידי אנשים צעירים.
אז אני יכול לתת לך דוגמה נוספת של לקוח שבאמת צבל מהשכנים לידו, שהיו מוציאים, הם היו עושים ממש הרבה קריוקים מאוד מאוד גדולים. ודווקא את זה למשל, זה דוגמה קלאסית, של איך פתרנו את העניין הזה אפילו בלי תביעה. כי בשלב מסוים...
יש סרט נהדר עכשיו קריוקים מוקרן, אז ככה בסוגריים.
אז אנחנו...
בדיוק על זה.
בדיוק, אז אנחנו צריכנו להגיע למצב שבו בעצם אנחנו מתעדים, וזה מאוד מאוד חשוב לתעד את כל הדברים האלה, אבל תיעדנו שהם הוציאו את הרמקולים למקומות שהם חוקית, הם לא יכולים להוציא אותם. וזה מה שבאמת גרם להפרעות רעש, וככה נפסו להם הרמקולים ונפטרה להם הבעיה. אבל מה שחשוב פה בנושאים האלה זה באמת לתעד ולראות, כי בסוף תראה, המטרדים יכולים להיות מאוד מאוד רחבים, זה יכול להיות רעש, זה יכול להיות תכלוך, זה יכול להיות שכן שמטריד, זה יכול להיות הזזת כיסאות, ומטרדים, לא סתם יש איזה מין הגדרת סל בנושא הזה, אבל הגדרת סל מצד אחד עוזרת לנו לבוא ולקחת מקרים שהם לאו דווקא שגרתיים, ומצד שני זה מאוד מאוד מקשה על מי שמבקש לקבל איזה תרופה מבית המשפט, לבוא ולהוכיח. כי הפסיקה קבעה בצורה מאוד משמעית לגבי הנושא הזה, שכדי כל הפרעה, כדי שהיא תחשב למטרד, היא צריכה להיות מוחשית ולא קלת ערך. היא צריכה להיות מהותית, והיא לא יכולה להיות חולפת.
כן, וזה כבר נתון באמת לפרשנות מאוד רחבה.
נכון, וזה פרשנות שמגיעות אפילו לרמה של הקמת סוכה.
כן. טוב, תגיד, מה אתה מציע באמת לסיום לאנשים מבוגרים שחווים מטרדים מהסוג הזה? מה הדרך הנכונה להתקשר למשטרה או לאורך דין?
אני מציע קודם כל לקחת אוויר, באמת. Okay. קודם כל לקחת אוויר, לעזר באנשים שתומכים בכם ועוזרים לכם, ולנסות להבין מה הסיטואציה ומה המטרה שלכם. כי זה יעזור לכם. אם אתם רואים שהבעיה היא פלילית, אין מזור מלהתקשר למשטרה ולנסות לפתור את זה. אבל אם אנחנו רואים שהבעיה נמשכת, והרבה מאוד מהלקוחות שמתקשרים אליי, מתקשרים אחרי שנים, אחרי שנים. מישהו מבוגר שהתקשר ואמר שיש איזה אמבוגריה כזאת, שבמשך שנתיים האשן נכנס אליו לתוך הבית, והוא מתים שנתיים. זאת אומרת, אתם צריכים להבין שבסוף זה לא ייפטר לבד. אם הדבר הזה נמשך לאורך תקופה מאוד ארוכה, הגיע הזמן לעשות עם זה משהו. מה זה המשהו? פה צריכים להיות חכמים ולא צודקים, עדיף כמובן להתייעץ, אבל בכל מקרה לא לפעול מאגו, להיות חכמים.
יפה, עורך דין עידן אטיאס, תודה רבה שדיברת איתנו.
שמחתי מאוד, תודה רבה.
להתראות. 60 החדש. תחרות כוכב העיר שוב יוצאת לדרך. מדובר בתחרות זמר לגמלאים מעל גיל 65 שתתקיים גם השנה בפעם החמישית במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, וינחה אותה אסף אשטר. זה יקרה ביום שלישי הבא, ב-15 בנובמבר, בשש בערב, ועל הבמה יתמודדו 10 גמלאים שהגיעו לגמר. נספר לכם שהם נבחרו מבין כ-70 גמלאים שניגשו לאודישנים, למבחנים המוקדמים. עוד נספר לכם שהמתמודדים הנבחרים עברו חזרות קבוצתיות ופרטניות גם עם יהודה הגר, המנהל המוזיקלי של האירוע, וביחד הם בחרו את השירים שאותם הם ישירו בתחרות. השופטים בתחרות הזאת הם חנן יובל, אורי הרפז, דורית ראובני, שגם יופיעו במהלך הערב הזאת, ואיתם גם השופטת הידועה חני נחמיאס. ואחד המתמודדים בתחרות הוא שי גוטסמן, בן 69, שגר כמובן בתל אביב, אבל הוא נולד בקיבוץ אפיקים, ומספרים עליו שהוא כבר בילדותו הופיע בשירה ובריקוד באירועי הכיתה ובקיבוץ. הוא שירת בנחל, הוא היה מ"פ בהאחזות, הוא היה אבא צעיר בגיל 23, והוא היה גם ממקימי להקת הבחורים מאפיקים, שזכתה, למי שזוכר, לאיזושהי עדנה תקשורתית אי שם בשנות ה-80, ובמסגרת הלהקה הזאת הוא הופיע רבות באירועים בטלוויזיה. ואנחנו אומרים עכשיו שלום, שי גוטסמן.
שלום רב.
ספר לנו באיזה רמה ההתרגשות לקראת הגמר.
התרגשות גבוהה, לגמרי. אני במיוחד שלא עליתי לשיר כבר זמן לא מעט, ובמיוחד לא בכזה ערב מכובד שכל העיניים והאוזניים יהיו נשואות לזמרים המתחרים.
אז בוא ניקח אותך רגע לרגעי האודישן, בסדר? בוא נשמע. לגמרי. שרת את אחרי 20 שנה.
נכון. שרת.
בוא נשמע קצת.
משמיעים אותי, אוקיי.
אחרי 20 שנה את עוד מנגנת גיטרה ישנה, את עוד מכוונת מבין המיתרים לטוב שבשירים עוד לא נכתב. אחרי 20 שנה שוב אינני ילד, תמו נעוריי, סיבה זרקה במלך, רק את עוד חימי, איתך שוב אל עצמי.
שי גוטסמן מתמודד בתחרות כוכב העיר.
שמתי לב שטעיתי בטקסט. את עוד מתכוונת, צריך להיות.
אבל העיקר שסיבה זרקה במלך, זה מה שחשוב.
נכון, נכון. וכן, די אותנטי.
תגיד, אתה עדיין מתרגש אחרי כל השנים האלה? יש לך ניסיון בימתי הרבה יותר גדול מאשר שאר המתמודדים.
אני מתרגש מהמניין של השיר על הבמה. אני שרתי, לפני המון שנים הייתי שר יותר. עם הבחורים מפיקים, היינו מופיעים לא מעט, ובמות מכובדות.
אבל הזכרתי את זה,
כן. ובקדשים ואירועים וזה, אני יודע. אבל עברתי להיות רקדן, הייתי רקדן פעיל, ואחרי זה שרתי בעצם, כשהייתי מגיע לחג הפסח בקיבוץ אפיקים, היה איזה סולו שירשתי מאבא שלי, והייתי שר אותה, זה תפילה שדי מוזר שהיא עולה בסדר קיבוצי, אבל היא עלתה.
איזה תפילה?
מההתרגשות זה יפרח לי, אבל...
תנסה להיזכר?
כן, אני מנסה.
טוב, אולי...
וואו, תכף זה יבוא לי.
יכול. כשיבוא תגיד לי, כי אני רוצה שתיתן לנו דוגמה מזה, כן. תגיד, ואולי תנסה רגע להיזכר באמת, כי אמרתי שגם כילד, וזה היה לפני הרבה מאוד שנים,
נכון.
אתה כבר אז אהבת לשיר ולהופיע. אתה זוכר את הפעם הראשונה כילד שעלית על במה והרגשת ששם אתה רוצה להיות המון שנים?
אני אגיד לך, היה לנו בקיבוץ, כן. בזמנו עלו לכיתה ב', זאת אומרת, לא היה כיתה א', זה היה מין גן מעבר כזה, ועברנו לכיתה ב' ישר.
אוקיי.
ובכיתה, לא, זה היה בכיתה ג', בכיתה ג' עשינו הצגה אי הילדים, וזה פעם שנה והייתי תפקיד ראשי על הבמה, והיה גם לשיר וגם לשחק, וכבר אז הבנתי ששם, ובעצם כל שנה, והקיבוץ שלנו היה מאוד תרבותי, יש שם, אתה יודע, צמחו שם כמה כוכבים, לאה לפטין עם האפיקים, אמוץ ברונטמן, שהוא איתה, אחד איתו הקמתי את הבחורים האפיקים. אז היו המון, בכל החגים, תמיד הייתי שר, ושר היה לי יותר קל, אבל גם הייתי רוקד, והכי רציתי לרקוד. כי הרגשתי שהתכונה החזקה יותר שלי היא ריקוד, ובשירים היו עוד כמה זמרים לא רעים בקיבוץ אפיקים. אז ידעתי שאני יודע ואוהב לשיר. בעצם החלום שלי היה להיות בברודווי. להגיע לברודווי.
אוקיי.
גם לשיר, למצות גם את השירה וגם את הריקוד ביחד. אבל זה עוד לא יצא לי. אולי עכשיו, בנגלה, כגמלאי.
איך שמעת על התחרות הזאת?
מגיל 65, כפי שאומר פה הגיל שציינת, התחלתי לקבל אס-אמס עם עיריית תל אביב.
שמארגנת את הפסטיבל הזה.
לא, כי הוא התקבל סמס עם כל דבר, כל מיני פעילויות ל-60 פלוס, 65. היה לי נורא מזל לקבל אותם, כי אני לא כך חש את הגיל, רק כשאני מדבר על המספר. עד שהגיע לי סמס, ומזמין אותי לאודישנים, והתרגשתי מאוד, ואמרתי, ישר, פנימה אמרתי, אני עושה. התייעצתי עם אשתי, ולא גיליתי התלהבות נוראית, אמרה לי, יאללה, אתה יודע, אתה רוצה, לך זה. ואז דיברתי עם אחיותיי הקיבוצניקיות לשעבר, והתגובה גם לא הייתה מעודדת ומפרגנת.
למה? מה יש להם?
לא יודע, לא יודע. עד שעשיתי, והלכתי לאודישן, ואז סיפרתי להם, כמה היה לי כיף, כאילו גם שהתרגשתי מהאודישן, היה לי כיף לשיר, ויהודה אגר ומיד נוצרה איזה כימיה בינינו. למה שלא הייתי בטוח שעברתי אחרי האודישן? כי זה לקח זמן לקבל תשובה, אז אמרתי, מה, התקבלתי או לא התקבלתי? עד שקיבלתי את ההודעה, וזה באמת, זה היה מרגש, והיום כולם הורים להגיע.
יפה. כשעבדתם על השירים, בין מה למה התלבטת על השיר בגמר? איזה שירים היו על הפרק?
קודם כל, אנחנו מדברים על שירים מפעם, כי אני קצת מרגיש מפעם בצד התרבותי שלי.
נו, מה לעשות, כולנו ככה.
כן. וזה גם, עצם התחרות, גמלאים ו... אז התלבטתי לשיר בהתחלה, קודם כל את השיר ששמעת ששמעת מהאודישן, כי השיר שאני לא יודע, אני אוהב אותו, ופעם עשיתי לו מילים אחרות, ושרתי לאחותי ולבעלה שחגגו 60, אז עשיתי מזה ורסיה עם טקסט אחר, ואהבתי אותו, וגם דעתי המילים. אמרתי, עם זה אני אבוא לאודישן. אבל תוך כדי האודישן, יהודה אמר לי, איזה עוד שירים אתה יודע? תשאיר לנו עוד. ואז שרתי, חשבתי על הגיבוע, מה קרה לי היום? ישובת לאל חק האם, ישכב
הגלעד. ערב מול הגלעד.
ערב מול הגלעד, תודה רבה לך איתי. וערב מול הגלעד כתבה לאה גולדברג על ילדי אפיקים, על הלינה המשותפת. אבל אז אמר לי יהודה, שרתי כמה משפטים מזה, ואז אמר לי יהודה שזה שיר ששחוק, שרים אותו המון. וכבר הוא היה באודישן, הוא היה בתחרות פעם. ואז אמרתי, יאללה, זה יש לי שיר שאני זוכר את המילים, אני נורא אהב אותו, אף פעם לא הופעתי איתו, אבל אני לא יודע למה, כל פעם שהיינו שרים במשפחה שלי תמיד, כל אירוע שרים ורוקדים. הגישי לי מנגן בגיטרה, שירה בציבור, ואנחנו אחר כך שמים מוזיקה ומשתוללים. אז אני תמיד שרנו את ה... אני זוכר... אתם זוכרים את השירים, אני יודע את כל המילים.
זה של חנן יובל, והוא שופט בתחרות.
אני יודע, זה ידעתי בדיעבד, הייתי בוחר אחרת. אני לא מגיע לסולם שלו, היה צריך להוריד את זה באיזה שני טונים, אבל הוא גם התחבר לי לילדות. הוא שיר שבעצם מתאר סיטואציות של, של קיבוץ, בדל סיגריה, שמוליק והקורדיון.
נכון. ארונצ'יק הביריון מוחץ הקורדיון. שי גוטסמן, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו, תגיד, האחיות שלך יבואו אחרי שהם לא פרגנו, הם יבואו עכשיו למחוא כפיים?
אלה שבארץ, אחת לא נמצאת, יבואו, ועוד חברים, ואפילו הנכדים שלי יבואו.
איזה תענוג.
הנכדים מאפיקים יגיעו.
אז בוא נאחל לך הצלחה, כמו לשאר האחרים, ושיהיה כיף, תמשיך לשיר.
תודה רבה.
הנה, בוא נשמע לפרידה את, אתם זוכרים את השירים שחנן יובל הלחין.
שיר מדהים.
כן, ואתה, שי גוטסמן, שר אותו. תודה רבה, בהצלחה.
בבקשה, תודה לך.
להתראות. שלום. 60 החדש. השיר היפה הזה אף פעם לא תדע, הוא מתוך אלבום של זמרת, שעוד מעט נבדוק כמה היא מחוברת לתואר הזה, הילה כהן, מה שבטוח זה שהיא כבר לא זמרת של אלבום אחד. את הקריירה שלה היא התחילה כזמרת, היא התחילה שנים ארוכות אחרי שהיא הייתה, ועודנה אשת טיפול פסיכולוגי מצליחה ומעמיקה. והילה, אפשר לומר, היא דוגמה מאלפת לקלישאה שאנחנו כל כך אוהבים לטפח ולהתפעל ממנה בשמחה תמיד, ולומר שלעולם זה לא מאוחר. נזכיר רק שהאלבום הראשון שלה, נופל מחוץ לזמן, שבו היא שרה מיצירתו של דוד גרוסמן, חשף אותה באמת כיוצרת וזמרת מאוד מאוד מקורית וכובשת ביכולות שלה ככה לגעת בנימים וברגשות דקים, ולסחוף את כל מי שהייתה אוזן והאזין לאותו אלבום. אז עכשיו היא עם אלבום שני, כל יום שמו, ומתוכו אנחנו שמענו את אף פעם לא תדע, שיר שהילה בחרה שאני אשמיע עכשיו. אז אני אומר עכשיו, שלום הילה כהן אלעזר.
שלום איציק, רק לתקן אותך, זה אלבום
איך
שלישי.
איך ידעתי שמשהו צריך לתקן, אנחנו כל כך אוהבים לעשות תיקונים, זה המקצוע שלך לעשות תיקון. הנה, כבר עשית תיקון אחד.
כן, באמת, האלבום הקודם, השני היה כל יום, ועכשיו זה אלבום שלישי, שישמעת מתוכו את אף פעם לא תדע. נכון.
יפה, אז אחרי שעשינו את הסדר הזה, אני רוצה בכל זאת לשאול אותך, למרות שדיברת על זה לא פעם, אני רוצה ככה לקחת אותך לצעדים הראשונים של לקראת האלבום הראשון, שהוא באמת בא מתוך חיים שלא ממש קשורים לעולם הבמה, המוסיקה, הקלטות. ספרי לי על המעבר הזה.
האמת שהתחלתי את המעבר הזה באמת בלי לדעת איך זה יהיה. רק באיזו תחושה שאני מוכרחה לעשות משהו, שזה בא מתוכי ונראה מה יהיה. עם הזמן זה נראה לי מאוד מפרה אחד את השני, ובטח לא מתנגש.
לא, על זה אין ספק לך. מעניין אותי באמת המעבר. את יודעת, יצא לאחרונה ספר שנקרא החמצה, בטח שמעת עליו. הכותרת המשנה שלו היא בשבח החיים שלא נחיו, של אדם פיליפס. ושם הוא מדבר באמת על ההחמצות שלנו כחלקים בחיים שלנו, שהם לא בהכרח חלקים לא טובים, אלא הם ממש משמשים חומרי חיים לחיים שאנחנו כן חיים. אפשר לומר שאת ככה מיגרת את ההחמצה? לא נתת לה להיות החמצה?
אני חושבת היא תמיד קיימת. טוב שהיא קיימת, אבל לפחות בזה נכנסתי למשהו שהחלטתי שאני רגע אשים את המגבלות בצד ונראה מה יהיה, כי אני שרה כל החיים ומנגנת. אבל באמת לא הקלטתי אף פעם ולא עליתי על במה, וזה חדש, כן.
מי שלא שמע עדיין את האלבום החדש, קחי אותנו לעולמות שמהם את, שאותם את מביאה, כותבת או בוחרת לשיר של אחרים.
אתה באמת סיפרת שהאלבום הראשון היה כולו מהספר של דוד גרוסמן, נופל מחוץ לזמן. והאלבום השני היה, שבמובן הזה הוא די דומה כבר לשלישי, הוא מתוך החיים שלי, גם הזיכרונות וגם התקוות וגם ההחמצות והכל יחד. רק שהייתה עכשיו תקופה ארוכה של קורונה, שבאמת הצטברו עוד שירים ונתתי להם מקום. וגם הפתעות שהיו בדרך, כמו מוני אמריליו ששלח לי פתאום לחן נהדר לשיר שלא ידע שאני קשורה אליו ומזה נולד שיר.
אז בואי ספרי לנו איך את קשורה ומה הוא אותו הלחן.
כן, כן. זה השיר ולא יישאו עוד חרב. שאני כילדה הייתי שומעת את זה, ההורים שלי היו שרים את זה באוטו בשני קולות, כשאני יושבת במושב האחורי ומביטה בכוכבים המקשיבה, אבא שלי אז השתווה.
נגיד למי שעדיין לא יודע, הילה כהן היא ביתו של מי שהיה רמטכ"ל במלחמת יום הכיפורים, דוד אלעזר.
כן.
כן.
השיר הזה הוא שיר
וגם אמא שלך מופיעה בקליפ הזה, נכון?
נכון, נכון.
מנגנת בחליל.
כן, זה שיר של תקווה, של שלום, שיעקב שבתאי בעצם השתמש במקורות וכתב מזה שיר משלו.
כן. אנחנו ניפרד עם השיר הזה, אבל כן, אנחנו עוד לא כן. הגיע זמן הפרידה שלנו.
כן, כן.
אבל את יודעת מה, אם הזכרת אותו ככה, כן. זה מחזיר כן. אותי בעצם לימים לבוקר שאחרי. האם לא יישאו עוד חרב יתקרב אחרי תוצאות הבחירות?
וואו. זה מדהים שבחרת, כן. וחשבת שזה מתאים לנו, כן. מי יודע?
את שומעת כמה הדברים, אני מתאפק, כן?
כן, כן, אבל לפעמים הדברים קורים הפוך ממה שאנחנו מצפים, מי יודע? ואולי איציק מוכרחים להאמין, לא? אחרת זה באמת
להאמין במה? איזה,
להאמין שאנחנו לא יודעים הכל, ושלפעמים מה שנראה
זה
לנו
זה לא צריך לגייס שום כוח כן, של אמונה, זה כן, בדיפולט האנושי כן. שלנו.
אבל לא, שלא לחשוב שאנחנו יודעים מה יהיה, לזה אני מתכוונת, כן. יכול להפתיע.
למה אנחנו לא יודעים מה יהיה, מאיימים עלינו? אז אנחנו יודעים שיקרה משהו רע.
טוב, זה באמת. אם אתה רוצה נדבר אחרי זה, בכל אופן, אני כרגע לפני הופעה, מחר בפסטיבל הפסנתר, ואני בשיא ההתרגשות, וזה נורא משמח.
זה רק בגלל שלא שמעת את הרעיונות עם אורית סטרוק שהבטיחה ללהט"בים שהיא לא תפגע בהם באופן אישי, אבל באופן ציבורי היא לא בטוחה.
טוב שלא שמעת,
נכון?
טוב שלא שמעת, כן. אז אני בפסטיבל מחר, שרן וייצר, המנהל המוזיקלי, ויש לי תנגני מוזיקאים מדהימים ש יופיעו איתי, ואני מנסה. המוזיקה בעיניי היא באמת משהו שמחבר בין העולמות, ושם אין שחור ולבן.
לא.
נכון?
יפה. לשמחתנו, את יודעת. מה נאחל לכולנו? שיהיה לך מחר בהצלחה בפסטיבל הפסנתר ובאלבום חדש.
אפשר גם לשמוע אותו בספוטיפיי.
אפשר לשמוע אותו, כן, בכל הפלטפורמות. באפל
מיוזיק ובכל הפלטפורמות.
זהו, ומי שרוצה, ועכשיו אנחנו נשמע אותך עם דוד בנך.
כן.
נכון?
כן, כי החלטתי לעשות מזה הפקה משפחתית, כן. בגלל ההיסטוריה של זה.
דוד?
אז דוד, הבן שלי, שר איתי, ואימא שלי מנגנת על חליל צד.
נכון.
אימא שלי שהיא בת 88.
תמר, כן.
תלמה,
כן, סליחה, כן, כמובן. כן. תלמה אלעזר.
ואח שלי יאיר צילם את זה, כן.
אה, נכון, יאיר אחיך הוא עורך וידאו, נכון.
כן, נכון, כן.
אוקיי, הילה כהן אלעזר, כיף לדבר איתך ושיהיה לך בהצלחה, והנה בואו נאמין בכל זאת שלא יישאו עוד חרב. תודה רבה, להתראות.
להתראות.
זהו, עם הצלילים המאמינים האלה של ולא יישאו חרב, אנחנו מסיימים עוד תוכנית של 60 מחדש. תודה רבה מאוד לטל ניסן, עורכת המשנה ומפיקה של התוכנית הזאת. עוד תוכנית של 60 מחדש בשבוע הבא. אני איציק יושע, מאחל לכם שבת שלום.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.